סימן תוף ממחץ סעיף ג' באמצע הסעיף. אומר השולחן ערוך, או שאם קראנו לו מחירה גמורה בדבר המועט. דברי השולחן ערוך הם המשך למה שכתוב מקודם לכן לגבי ישראל שיש לו חמץ, והנה מגיע פסח והיהודי לא רוצה לבר את החמץ. מהי העיצה שהיהודי יוכל לקיים את החמץ בפסח וליהנות ממנו לאחר הפסח? כפי שלמדנו, היהודי יכול בערב הפסח לתת או למכור את החמץ שלו לגוי, ולאחר פסח הגוי יחזור וייתן את החמץ ליהודי. באופן כזה, החמץ מותר לאחר הפסח, כי במות הפסח החמץ היה בבעלות הגוי. כהמשך לכך, אומר השולחן ערוך, או שימכרנו לו מחירה גמורה בדבר מועט. מה הכוונה בדבר מועט? היהודי צריך למכור לגוי את החמץ בערב פסח מחירה גמורה, באותם קניינים שהמשנה ברורה פירט לנו בסעיף קטן י"ז. מה הכוונה בדבר מועט? כפי מה שיוצא, כפי מה שמתבאר בתוך דברי המשנה ברורה, בדבר מועט אפילו אם הגוי לא משלם לו הרבה בעד החמץ, בכל זאת המחירה חלה, אפילו שהגוי נותן ליהודי מעט עבור החמץ המרובה שהיהודי מכר לו, המחירה חלה. למה? משנה ברורה מסביר חשבון מאוד פשוט. היהודי הלא יודע כמה חמץ שלו שווה, ועם כל זה הוא מסכים. אז אין כאן חשש למקח טעות. כי היהודי ניחא לי למכור את החמץ כדי שהחמץ לא יישאר ברשותו. ויהיה אסור בענה, נקרא בפנים מדברי המשנה ברורה בסעיף קטן יוטט. ואין לחוש לביטול מקח, אין לחוש שבכך שהגוי משלם ליהודי מעט עבור החמץ, המחירה לא חלה, יש כאן ביטול מקח. ולמה? שהרי היהודי יודע בעצמו שהחמץ שווה יותר ומתרצה להקנות לו כדי שלא יישאר ברשותו ויהיה אסור בהנאה, אז לכן אין כאן בעיה של ביטול מקח. עוד אומר המשנה ברורה, ותפי עוד יפלי שמוכרו למכיריו, דבזה מסתום יחזור הנוכרי ויתננו לו לאחר הפסח. עדיף ליהודי שימכור את החמץ לגוי כזה שהוא מכיר אותו, שאז יש יותר סבירות לומר שאותו גוי יחזיר לו את החמץ לאחר הפסח ואולי ישאיר את החמץ ברשותו. כתבו האחרונים, דף על גב דלכתחילה יש למכור בכסף ובמשיכה. לכתחילה המחירת החמץ צריכה להתבצע על ידי שני קניינים, גם בכסף וגם במשיכה. כמו שהמשנה ברורה הסביר בסעיף קטן י"ז, שיש אומרים שהקניין של גוי הוא בכסף, יש אומרים שקניינו של גוי הוא במשיכה, לכן כדי לצאת ידי חובת הכל צריך שהקניין יהיה בכסף ובמשיכה. כך לכתחילה. אבל מכל מקום אם החמץ מרובה ואי אפשר למשוך החמץ כולו, וכן אם אין החמץ כאן שיכול להקום למושכו אלא הוא בעיר אחרת או בדרך, מה הדין באופק הזה שאי אפשר למשוך את החמץ? החמץ הוא מרובה, או שהעקום לא נמצא כאן בכדי שהוא יוכל למשוך את החמץ? יש לו להקנותו לנוכרים בשאר קניינים, כגון על ידי רושם שנהגו בקצת מקומות, שהלוקח רושם על הדבר הנקנה כדי שיהיה לו סימן ידוע, ועל ידי זה קנוי לו הרבה, על ידי תקיעת כף, דהיינו שמקים כפיהם זה על זה, או על ידי נתינת פרוטה במקומות שנהגו שכשהלוקח נותן פרוטה למוכר נגמר המקח, או במקום שנהגו שמסירת המפתח וגמר המקח, דהיינו כלולי של דובר. כל דבר שהסוחרים נוהגים להשתמש בו כקניין, כגון תקיעת כף, שהקונה והמקנה מקים את כפיהם זה לזה, או שנתינת פרוטה, או על ידי מסירת המפתח, או על ידי עשיית רושם, כל הדברים הללו שהסוחרים נוהגים להשתמש בהם כקניין, מועיל גם לגבי קניית החמץ. וכן כל כיוצא בזה, כל מקום ומקום כפי מנהג הסוחרים, חושי ודובור כקניין על פי דין תורה. מה שהסוחרים נוהגים בו כקניין, אף על פי שהוא לא מופיע ברשימת הקניינים של חז"ל, כיוון שכך נהגו לנהל את המקח וממכר, כך נהגו לנהל את המסע ומתן, אז גם לגבי הקנאת החמץ מועיל באופן הזה, גם לגבי דין תורה, שהוא לא יעבור על זה בלירוי בלימוץ, ושהחמץ יהיה מותר לאחר הפסח, כי החמץ בפסח היה בבעלות הגוי, איך הגוי קנה? על ידי אחד מהקניינים הללו. ושפיר יש להקנות גם החמץ בקניין כזה, או יש למכור החמץ על ידי הגב, דהיינו שימכור לנוכרי קרקע או חדר או יזכיר לו והגבן יאמר לו קני החמץ שיש לי במקום הקרקע או בכל מקום שהוא, זה בקניין אגב קונה אפילו אינם צבורים כאן, והקרקע נקנית לנוכרי בכסף, דהיינו יהודי יכול להקנות לגוי קרקע, ואגב אותו קרקע, הגוי יקנה את כל החמץ, גם אם החמץ לא נמצא כאן. כיוון שבקניין אגב לא צריך צבורים, גם אם החמץ נמצא במקום אחר. כיוון שהגוי קונה את הקרקע, הוא גם קונה אגב הקרקע את החמץ, אף פי שהחמץ לא נמצא כאן. איך הוא יקנה את הקרקע? בכסף עם שטר? ובסחירות די בכסף בלבד? אפילו אין אנוכי נותן לו כל הכסף, רק איזה זהובים. ויתנה עמו ישראל שיקנה בזה, שיקנה בזה החדר והחמץ, ושאר הכסף יזקוף עליו במלווה, וכתבו עוד, דאם הבית שהחמץ שם אינו שלו, אלא שסחורה בידו, היהודי יש לו חמץ, החמץ נמצא בבית, אבל הבית הזה לא בבעלות היהודי, אלא הוא סחור ליהודי. היהודי לא יכול לקנות לגוי את אותו חדר. באופן כזה, לא טועין מכירתו, דרך ימכור דבר שאינו שלו, אלא יזכיר לנוכרי אותו החדר. הוא יזכיר לו ויזכירו לו סתם להחזיר בו כליו ומטלטליו. ועל ידי זה זה מועיל. עוד אומר המשנה ברורה. ישראל שקנה חמץ מגוי ונתן כסף ולא משך עדיין. יהודי קנה חמץ מגוי לפני פסח. היהודי נתן לגוי כסף, אבל עדיין היהודי לא משך את החמץ אל רשותו. והנה מגיע פסח. האם החמץ נחשב כחמץ של יהודי? היהודי רק נתן כסף ולא משך. אף על גב זה לכתחילה בוודאי יש לו למכור, יש ליהודי למכור את החמץ קודם הפסח לגוי, שהרי לפי דעת כמה פוסקים כסף קונה בין ישראל לנוכרי, וממילא אם היהודי נתן כסף אף על פי שהוא לא משך, החמץ נקנה ליהודי, והיהודי צריך לבאר או למכור את אותו חמץ, מכל מקום, אם לא מחר ועבר עליו הפסח מותר, דולה רוב הפוסקים אינו קונה אלא במשיכה, רוב הפוסקים סוברים, שיהודי קונה מגוי רק במשיכה. כל עוד שהיהודי לא משך את החמץ, החמץ נשאר בבעלות הגוי. והיהודי לא עובר עליו. ובדיעבד לאחר הפסח זה מותר. אבל כשמשך, אפילו לא נתן כסף ועבר עליו הפסח, יש לאסור. אם הוא משך והוא לא נתן כסף, יש לאסור את החמץ, כי משיכה היא מועילה. משיכה מועילה לרוב הפוסקים. אכן, אם לפי מנהג הסוחרים לקנות בכסף, מצדד הפרימגודים להחמיר גם בדין הראשון. כי כך מנהג הסוחרים, זה לא יגרע מהקניינים שלמדנו לעיל, שהם מועילים. מסיים השולחן ערוך, אבל מתנה על מנת להחזיר לו עם מהדי. צריך שהיהודי יקנה לגוי את החמץ, במחירה גמורה, בנתינה גמורה, לא מתון על מנס להחזיר. אם היהודי בא לגוי בערב פסח ואומר לו, קח את החמץ הזה שהוא יהיה שלך בימות הפסח על מנת שתחזיר לי את החמץ לאחר הפסח. אף על פי שמתון על מנס להחזיר בכל התורה מועיל, אומר המשנה ברורה, לגבי חמץ, מחמת חומרה דחומץ, זה לא מועיל. נתינת החמץ לגוי צריכה להיות נתינה גמורה, ללא תנאי, משום חומרה דחומץ. הביאור לא חושב מה צריך להגיע לחומרה דחומץ. טייפו כלי שיש מקום לחשוש, שאם הגוי בסופו של דבר לא יחזיר לו, נמצא שהנתינה לא חלה, והיהודי עבר על זה, על בלירוי בלימוצה.